טוב, אבותיי היקרים, אתם יודעים שעיקר העניין של סדר ט"ו בשבט זה לאכול. אבל יהודי לא יכול לאכול בלי להקדים כל מיני דברים, אז אנחנו נקדים כל מיני דברים. כן. מה?
להשם, לא
להתחיל
לאכול
שלב שכי לא אומר. לא, זה כמו, להבדיל, בן הרשע בהגדה, אומרים אקהה את שיניו. מה זה אקהה את שיניו? הוא מריח את המאכלים שאימא שלו הכינה מהמדבר. זה, השיניו כהות. ואומרים לו, שם, בוא נדבר. זה ההגדה של פסח. אז זה גם כן, הקהה את שיניו, הוא מאוד רוצה להצליח ולאכול משהו. טוב, בקיצור, כידוע לכם, בתורה כתוב, החיים והמוות נתתי לפניך. ובמה תבחר? באופן הגיוני, אדם שיש לו מודעות גבוהה לנשמה שלו, יבחר במוות. כן, בגלל שאנחנו רוצים דבקות בשם. ולכן בכל העולם כולו, אנשים רוחניים רוצים למות באמת. והתורה חידשה חידוש עצום, ובחרת בחיים. כלומר, חידוש, צריך להבין את עומק הדבר, שלפי התורה, החיים זה דבר שכדאי. כדאי לחיות. ולחיות מה זה? לחיות זה לאכול. איך אני יודע? לא באמת, זה כתוב. ויצב השם אלוהים אל האדם למור. ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הדבר הראשון שהוא עשה נתן לו מצווה. ומה הייתה המצווה? אכול תאכל. זאת אומרת, לפי זה יוצא שאנחנו לא אוכלים, כמו שבטעות חושבים, שאנחנו אוכלים כדי לחיות. לפי המטרה של התורה, אנחנו חיים כדי לאכול. אבל מה? זה, כשאני אומר דבר כזה, זה נשמע מצחיק, נכון? כולם איזה חיוך. מה, חיים בשביל לאכול? זה נראה בדיחה. מדוע זה בדיחה? בגלל שבעולם שלנו, האכילה יש בה שפלות. מה, אני נזר הבריאה. ואני, שאני נזר הבריאה, אני תלוי באיזה מאכל, בחתיכת לחם, באיזה פרי. יש פה איזה אלבון. יש אלבון בזה שאני צריך לאכול בשביל לחיות. ולכן, כשאני אומר שאנחנו חיים בשביל לאכול, זה נשמע כאילו השלמה עם השפלות הזאת. אבל, מצד האמת, יכולה להיות אכילה אידיאליסטית. אכילה אידיאלית. למשל, אכילת קורבן. כשאנחנו אוכלים קורבנות, אז ההלכה אומרת שאסור לאכול קורבן כשרעבים. כי אז אתה הופך את הקורבן לאיזה אמצעי, למילוי, לסיפוק הצרכים שלך. אתה רעב, אתה רוצה לאכול. לכן מי שיש לו קורבן לאכול, צריך קודם כל לסבוע, ואז הוא אוכל. כן, מה שמרנו בקורבן פסח, שהוא נחל על הסובה, זה נאמר בעצם לפי ההלכה בכל הקורבנות. כל קורבן צריך לאכל אחרי שאדם סביע. לא שתהיה אכילה גסה, אבל כדי שהאכילה שלו תהיה מצד האידיאל של קיום רצון השם שרצה שנאכל את הקורבן. וגם אכילת הפירות, באופן אמיתי, זה יכול להיות אידיאל. מכל הצגן אכול תאכל. מה זאת אומרת? מאיזה עצים צריך לאכול? מכולם. מכל הפירות, כולל עץ הדעת. דיברנו על זה קצת ביום ראשון בערב. שצריך, מה? לכאורה, אבל עץ סרק קשה לנו לאכול. אנחנו משתמשים בהם לדברים אחרים. עושים מהם רהיטים וכדומה. כן, עכשיו זה בסדר? אני מקווה. בסדר. זאת אומרת שיש, יש עניין לאכול. כאשר אני אוכל, אם אני באמת אידיאליסט, למשל אני לוקח את האגס הזה. האגס הזה, עם כל הכבוד, זה מכובד מאוד להיות אגס. זה חלק מעולם הצומח. הבעיה היא שהאגס הזה הוא לא במדרגה שלי. אני אדם. לא רק אדם, אני אדם מישראל. ולכן, כאשר אני אוכל את האגס הזה, אני הופך אותו מחיצוני לפנימי, הוא הופך להיות חלק ממני. אשרי האגס שנאכל על ידי אדם, קל וחומר אם זה אדם מישראל. אם בזכות האגס הזה שאני אוכל, אני יכול גם להגיד דברי תורה, זה אומר שבעצם האגס הזה הפך להיות דברי תורה. אשרי האגס שהתעלה ונהיה דברי תורה. אבל לא תמיד אנחנו מתכוונים לזה. אנחנו לפעמים, זה תאוותנו, התאווה שלנו לאכול. ונשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו את זה? למה הוא יצר בנו תאווה לאכול? שזה דבר שיש בו שפלות מסוימת. אני רוצה לענות על זה קודם כל. לפני התשובה היא שריבונו של עולם יודע שזה כזה חשוב שנאכל, שהוא עשה אותנו בעלי תאווה לאכילה. כדי שלא נזניח את זה. כן, מה אתה אומר?
זה לא מספיק כמו שהוא נהיה אדם מישראל,
אגס? קל וחומר, אם זה... עוד יותר גדול. כן? מה? יש הבדל, תלמיד חכם, לא תלמיד חכם, וזה. כלומר, אם אדם אכל אגסים, ומזה אומר שטויות, חבל. אותו אגס, זאת אומרת, הפכתי להיות אדם מישראל, אבל זה אדם שאומר שטויות, חבל. מה שאין כן אם זה דברי תורה, עוד יותר טוב. לכן אנחנו נוהגים לאתר את השולחן שלנו בדברי תורה.
אותו אדם יכול כאילו להגיד, טוב, לא יכול להיכנס לזה.
כן, בסדר. בסדר, עכשיו. אני אגיד לכם עוד איזה נקודה. אנחנו עוד מעט נאכל, אל תדאגו. חז"ל לימדו אותנו מהו הסימן המובהק לגאולה. יש מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע במסכת סנהדרין, האם הגאולה תלויה בתשובה או הגאולה אינה תלויה בתשובה. לפי רבי אליעזר, הגאולה תלויה בתשובה. אז לפי רבי אליעזר, איך אני יודע אם הגאולה קרובה או לא? ככל שאני רואה שאנשים יותר חוזרים בתשובה, יותר מקיימים מצוות, יותר רציניים, אז אני יודע שהגאולה קרובה. לפי רבי אליעזר, לא צריך סימן. עצם ההתחזקות הרוחנית של האנשים זה סימן לגאולה. אבל רבי יהושע, שהלכה כמותו, אומר שהגאולה אינה תלויה בתשובה. גם אם לא עושים תשובה, חס וחלילה, הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל בכל זאת. ואז נשאלת השאלה, לפי רבי יהושע, איך אנחנו יודעים שהגאולה קרובה? על זה אומר רבי אבא, המורה, שחי 5 דורות אחרי רבי יהושע, הוא אומר, ואמר רבי אבא, ואתם, מביא פסוק ביחזקאל, ואתם הרי ישראל ענפכם תיתנו, פרייכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. ואין לך כעס מגולה מזה. אומר רש"י, כאשר ארץ ישראל תיתן פרייה בעין יפה, איך הרב ציודה היה אומר, יש היום עגבניות כל כך יפות, בננות כל כך יפות. כשארץ ישראל תיתן פרייה בעין יפה, אז יקרב הקץ. ואין לך קץ מגולה יותר. ולכן, כאשר לפני 130 שנה, 140 שנה, התחילו פה להיות מושבות, התחילו לייבש קצת ביצות, והתחילו להיות עגבניות קדושות בארץ ישראל, גדולי חכמי ישראל אמרו, הנה, זה הגיע. זכינו להתחלתא דגאולה. התחלתא דגאולה דרך הפירות. עכשיו, זה מובן למה. בגלל שהפירות זה החזרה של האפשרות שלנו לקדש את הכל. אנחנו מתחילים עם פירות, בעזרת השם עוד חודשיים אנחנו נמשיך עם היין, ועוד 3 חודשים אנחנו נמשיך עם אכילת קורבן פסח. כלומר, יש הרבה מצוות של אכילה ביציאה מן החורף. מתחילים עם פירות. פירות זה הכי קל.
מה דומה?
לך תאכל מלח, נראה אותך.
לא, מה יש?
תשתה מים, מה? אין בעיה. תשתה מים, אין בעיה. אני אביא לך במיוחד, אם אתה רוצה.
מה זה דומה? קולה,
פירו קולה. קולה. קולה יש כבר קצת מהצומח. טוב, בקיצור. היה חכם אחד, מה, הוא רוצה לאכול דומם, שיוכל. אבל יש, היה חכם אחד שאמר ככה, שמה שכתוב בגמרא, שאתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו פרייכם תישאו, שזה סימן לגאולה, זה לא נכון. זה כתוב בגמרא, אבל זה לא נכון להלכה. והרי היה, שהפוסק הגדול, היחיד בענייני גאולה, לא הוא הרמב״ם. והרמב״ם בהלכות משיח לא כתב את הסימן הזה. אם כן, אמר אותו חכם שהרב צבי יהודה קוק שאומר שזה התחלת עדי גאולה בגלל שהתחילו הפירות לצמוח, לא צודק. הוא אומר יותר מזה, מי הוא זה וזהו שיאמר שהוא מבין את הגמרא יותר טוב מהרמב״ם? עד כאן דברי קודשו. רבותיי, צריך לענות על שאלה כזאת. איך אפשר להתחיל סדר ט"ו בשבט לאכול פירות ארץ ישראל ולענות על השאלה הזאת?
לא משנה.
אחרי כל זה אני אגיד מי זה היה. אני לא יכול להגיד. אבל, פשוט מאוד, הרמב״ם כן כתב את זה. איפה הוא כתב את זה? בהלכות תפילה. בהלכות תפילה, יש הלכה שאומרים תפילת 18. ושסדר הברכות מעכב. כלומר, אם אדם יקדים ברכת השיבנו לברכת חונן הדעת, לא יצא ידי חובתו. צריך להתפלל עוד פעם. וזאת למה? בגלל שיש לסדר של הברכות משמעות. והגמרא במסכת מגילה מסבירה את הסדר הזה. בדף זין היא אומרת, למה ברכת השנים קודמת לברכת תקע בשופר גדול? בגלל, משום, ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו, פרייכם תישאו, לעמי ישראל כי קרבו לבוא. יוצא שאם הרמב״ם פסק להלכה שאסור להקדים את ברכת תקע בשופר גדול לברכת השנים, סימן שהוא סובר להלכה, את הגמרא בסנהדרין, שאין לך קץ מגולה מזה, ובזה ניתחו דברי אותו חכם.
למה הרב לא כתב את זה מפורש במקום שראוי לו?
כדי שאני אוכל לעשות ככה, מה, זה צריך שאני אוכל לתת שיעור, לא? עכשיו, עוד נקודה אחרונה, ועוד מעט אנחנו נאכל. יש תפילה שאנחנו אומרים לפני אכילת הפירות. תפילה שמובאת בספר חמדת ימים, והיא מודפסת בחוברת שלפניכם. יש לי מעט חוברות, אז מה שיש, תשתמשו בזה. זה, רגע, במהדורה הזאת, זה בעמוד. אנחנו נקרא את התפילה, היא תפילה יפה כל כך שזה שווה לקרוא אותה. איפה זה? הנה, כאן בעמוד כ"ו במהדורה הזאת, שהוא עמוד, אנחנו נקרא את זה. לא, אני אמצא לך את זה. בעמוד פ"א במהדורה הזאת. אז יש רק מעט עותקים, זה מה יש לי. אבל, לא. מה העניין? אנחנו פה מתקנים את חטא אדם הראשון, רבותיי. אדם הראשון חטא בפרי העץ. אנחנו עכשיו, על ידי, זה קיום מנהג ישראל של אכילת פירות ט"ו בשבט, אנחנו עכשיו מתקנים את חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון, על פי הסוד, זה קשור גם לתיקון הברית. ואם כן, זאת הזדמנות לתקן את תיקון הברית, תקופת השובבים. במיוחד שצריך גם, לא, צריך פשוט, בגלל הצרות שיש לנו מהגויים, שרוצים לקחת את נחלתנו, אז צריך לעשות את תיקון ג'ון קרי, לתקן את הפגם, את התומעה הזאת, כן. אז, ולכן צריך לכוון גם לדבר הזה באכילת הפירות, והנה, בזאת אנחנו מתחילים. ענה האל, זה קצת ארוך, כן, אני מצטער, אבל אין מה לעשות. לא. ענה האל העושה והיוצר והבורא והמעציל עולמות העליונים ובצורתם וצביונם בראת דוגמתם על הארץ מתחת. כולם בחוכמה עשית, עליונים למעלה ותחתונים למטה, לחבר את האוהל להיות אחד. ואילנות ודשאים מן האדמה הצמחת בקומתם ובצביונם של מעלה, להודיע לבני אדם חוכמה ותבונה בהמה להשיג בנעלמים. ופקדת עליהם במשמרת מלאכיך הקדושים הממונים והמשטרים להגדילם ולהצמיחם, ועליהם עוד תיטוף שפע וכוח מידותיך העליונות, ויעש פרי תבואה וכל עץ פרי עושה פרי למינו. ומפרי מעשיך תסבע הארץ לכל מפריה ולסבוע מטובה, להחיות בהם נפש כל חי מן הכוח הרוחני אשר בהם. מפרי פי מלאכיך הקדושים הנותרים את פריו, וממנו פריך נמצא שכר פרי הבטן, להחיות ולזון את הגוף, והיה פריו למאכל ועליו לתרופה, וזה היום תחילת מעשיך, להכניתה ולחדשה, איש יביא בפריו, עושה פרי למינהו, כי כן ימלאו ימי החנותים לפירות האילן העליון עץ החיים אשר בתוך הגן, ועשה פרי למעלה. ויהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו שבכוח סגולת אכילת הפירות שנאכל ונברך עליהן עתה ואשר נהגה בסוד שורשיהם העליונים אשר הם התלויים בם להשפיע עליהם שפע רצון ברכה ונדבה וגם הממונים והמשטרים עליהם יתמלאו מעוז שפע הודן לשוב שנית להגדילם ולצמיחה מראשית השנה ועד אחרית השנה לטובה ולברכה לחיים טובים ולשלום וקיים לנו את הדבר שהבטחתנו על ידי מלאכי חוזך וגערתי לכם באוכל ולא ישחית לכם את פרי האדמה ולא תשקל לכם הגפן בשדה אמר אדוני צבאות השקיפה ממאון קודשך מן השמיים וברך עלינו את השנה הזאת לטובה ולברכה תשיתהו ברכות לה, תחדהו בשמחה את פניך, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, ועליהם תבוא ברכת טוב, להתברך פירותיה בימינו. אחד המרבה ואחד הממעיט. גם ברכות יעתה, בבריאות הגוף, שם יצווה אדוני את הברכה חיים עד העולם, ועוז הדר הברכות, באכילת הפירות, יהיו למאורות, במעיין הברכות, צדיק חי העולמים. ונראתה קשת, סס ומתפאר בגוונין שלו, ומשם יושפע עלינו שפע רצון ורחמים, למחול ולסלוח עוונותינו ואשמתנו, אשר נועלנו ושחטאנו. והיינו מרשיעי ברית, ופגמנו בפני צדיק החי העולמים, ומננו רביעי השפעתו, ונשחטו כל המקורות, וישוב אתה הכל, לאיתנו הראשון, ותשב באיתן קשתו, כי אתה תברך צדיק, אדוני, קצינה, רצון תעדרהו, וכל הניצוצות, שנתפזרו על ידינו, על ידי אבותינו, ואבון אדם הראשון, אשר חטא בפירות האילן, אתה, ישובו להתקלל בעוז הדר עץ החיים, ויוסר מהם כל רע, וכוח שמך הגדול היוצא מפסוק, חיל בלע ויקיענו, וישוב הכל לאיתנו הראשון, ולא ידח ממנו נידח, כי אתה אדוני לבדיך מקבץ נדחי ישראל. ובכן, את צמח דוד עבדך, מהרת הצמיח, וקרנות הרום שועתך, ויד אדוני על כל העולם כולו, ותחת הנעצוץ יעלה בראש, ותחת הסרפד יעלה הדס, והיה לאדוני לשם, לאות עולם לא יקרד, ויהי פיסת בר בארץ, בראש הרים ירשקה לבנון פריו. ויציצו מהעיר כעשב הארץ. אז ירננו עצי היער, ועץ השדה נשא ענף, ועשה פרי דבר יום ביומו, ולקחת מראשית כל פרי האדמה להביא ביקורים לפני מזבח אדוני, בהלל ותודות לאדוני אלוהינו ורב טוב לבית ישראל. יסוסום מדבר וצייה ותגל ערבה ותפרח, כחבת צלת פרוח תפרח ותגל, אף גילה ורנן. כבוד הלבנון ניתן להדר הכרמל והשרון, המה יראו כבוד אדוני, הדר אלוהינו במהרה בימינו, אמן. עשה למען שמח, עשה למען חסדך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך. יהיו לרצון מפי עבריון ליבי לפניך, אדוני, סבורים בו הלוי, נועם, אדוני, אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כונה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. מוריי ורבותיי, לפי הסדר של פסוק, ארץ חיטה ושעורה, אנחנו מתחילים בחיטה, כך שאנחנו לוקחים עוגיה. ומברכים, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. יש. מוריי ורבותיי, החיטה, בארמית חיטה אומרים חינטה, חינטין. לא, חינטין. כן, זה מלשון חנתה. זה פרי שלא עובר את החנתה. כן, חנתה זה השלב שבו הפרי מתחיל לגדול, אחר כך הוא בשל. החיטה זה פרי שנשאר בחנתה. בחינת טעם העץ כטעם הפרי. אנחנו מתקנים בזה חטא אדם הראשון. שהיה, שעץ הדעת שאכל מנו חיטה היה. נועה בוייבותיי? מה? יש איזה שעורה, שעורה, מצוין. לא, אבל קודם כל נתחיל עם הזית. זית, זית, נכון? רגע, זית. ארץ, זית. רגע, אני אסביר, לא, אנחנו לא עושים מגעש פה, אנחנו עושים לפי חיבת ארץ ישראל. כן? כלומר, יש לנו, כיוון ש... מגעש זה לגבי סתם ברכות, אבל כשאנחנו בסדר ט"ו בשבט... רגע, לא לשאול. מה? רגע, אני מסביר לגבי מגעש. היום, כיוון שאנחנו רוצים לחבב את ארץ ישראל, אנחנו הולכים לפי סדר הפסוק. זה משהו אחר, אבל זה לא שיעור בהלכה עכשיו. רבותיי היקרים, אני עכשיו אברך על הזית, ואתכוון לפתור את כל הפירות שיש כאן, בכלל ברכה אחת. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ. זית מביא לידי שכחה. אבל מה התיקון? שמן זית. מה העניין? שמן זית, הרי למה מגדלים זיתים? בשביל השמן. זה אכילת זית, זית זה דבר משני בייצור הזית. זהו, עיקר הכוונה של גידול הזית זה בשביל השמן. אז כשאנחנו חוזרים אל המקור, אוכלים מיד את המקור, זה משכיח מאיתנו. לכן זה שכחה. אז התיקון זה לאכול שמן זית. כן, כדי שלא תהיה לנו פה איזה בעיה, אני ממליץ לקחת חתיכת מלפפון חמוץ, ולברך עליה בורא פרי האדמה. או בוטנים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי האדמה. ומתוך כך אנחנו עוברים אל הבירה השחורה, המכונה מלט, שהיא עשויה משעורה. ומברכים עליה, אפשר כל אחד יכול לברך לעצמו, זה שאני מברך בכל, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שהכל. החסידים בסוף התפילה, הם שותים, החסידים שותים בסוף התפילה כוסית יש, קצת יין שרוף. כן, אז איזה וודקה, איזה שנפס. שאלו המתנגדים את החסידים, למה אתם מברכים, למה אתם שותים בסוף התפילה אלכוהול? אמרו כי על ידי התפילה אנחנו מגיעים למדרגה גבוהה מאוד, אנחנו מגיעים להכרה שהכל נהיה בדברו. אמרו להם המתנגדים, אם כך, תשתו מים. אמרו, מי שמגיע למדרגה כזאת, לא מגיע לו קצת יין צרוף. בואו, רבותיי. עכשיו, התמר, שהוא הפרי שאנחנו עכשיו נאכל ממנו, בלי ברכה כמובן, כי כבר בירכנו. לא, עוד לא הגפן, חכה. תמר, זה לפני גפן, נכון? תמר קרוב לארץ, נכון? ארץ זה צמן ודבש, גפן זה מקום שלישי. אז חכו קצת. אין. אז התמר, צדיק כתמר יפרח. מה כל כך מיוחד בפריחה של התמר? ראיתם פעם תמר פורח? אני אגיד לכם, יש נקודה מאוד... מה? מה אתה אומר? יש משהו מיוחד בתמר. התמר זה עץ שגדל רק בכיוון אחד. גדל רק בכיוון אחד. הוא מתאמר ועולה. כל העצים יש להם ענפים צדדיים. הוא יודע רק כיוון אחד, רק כלפי מעלה. לכן הוא צדיק. לא, בגלל זה יש הפועל להתאמר. כן, זאת אומרת שהוא עולה רק בכיוון אחד. אדם שיש לו כיוון אחד בחיים, הוא יכול להצליח. אדם שיש לו שני כיוונים, הוא מבולבל. יפרח, יפרח, צדיק, כתמר, יפרח. צדיק, כתמר, יפרח. צדיק, כתמר, יפרח. צדיק, כתמר, יפרח. גרם, אנון יזגה. טוב, רבותיי, ארץ חיטה וסעורה וגפן. לא, איזה אדום? אתה יודע מה זה מידת החסד? החסד זה צבע לבן, לא?
וגם את הדין אנחנו...
רגע. בעל חמדת ימים הסביר שב... פה יש ארבע כוסות. אנחנו מתקנים. אז מתחילים מהלבן. תיקחו קצת, קצת, כדי שישאר גם להמשך. מה זה, יין? בסדר. רגע, כדי שלא יהיה פה
לבן.
כן, רגע, מתחילים. כן. אה? זה למה? בחופה? כן. אני אגיד לך משהו, אני בדקתי את זה בגוגל, אם יש יין אדום על סמלה לבנה, פשוט שופכים יין לבן על היין האדום, זה הולך. ועשיתי את זה, כן, וזה עובד, זה עובד. כן, זה כדאי לדעת. כן. כן, לכן כל הדאגות של הקלה, אולי זה יישפר, זה... טוב, רבותיי היקרים, ברשות מוריי ורבותיי, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. עכשיו, אנחנו עוד מעט נסביר. רבותי היקרים, הגפן גם נותן ענבים, אז תאכלו ענבים, יאכלו ענבים ויסבאו. כן, צימוקים. זה גם תיקון של חטא המרגלים, שחטאו בזה שהם הביאו זמורה ואשכול. מסביר הרב חרלאפ. מפרש הרב יעקב משה חרלאפ, מגדולי תלמידי רבנו הרב קוק, שמשה אמר להם, והתחזקתם וראיתם את פרי הארץ. מה זה והתחזקתם? מה צריך להיות חזק כדי לראות פרי? צריך להיות חזק כדי לראות שבארץ ישראל חטא הארץ וחטא אדם הראשון לא קיימים יותר. מה? כן, לא קיימים יותר. ארץ ישראל זה ארץ שלמעלה מן החטא. לכן הוא אמר והתחזקתם וקחתם מפרי הארץ. תראו את זה בטעם של הפירות. עכשיו הם אמרו, אם זה ככה, צריך שטעם העץ כבר יהיה כטעם הפרים. רצו להראות שזה לא נכון. הביאו זמורה, הוא אמר להם, תביאו ענבים. והם הביאו זמורה ואשכול. הזמורה זה כדי להראות שטעם העץ לא כטעם הפרים. וזה הם חטאו. אז אנחנו אוכלים עכשיו ענבים בלי האשכול, בלי הזמורה. מתקנים בזה. כן. לא, אומר הרב חרלאפ, זה רק בחיצוניות. מצד האמת זה לא ככה. טוב רבותיי, יש פה תאנים? יש תאנים. עכשיו תיזהרו, התאנים זה פרי קצת מסובך מצד הניקיון שלו, אבל אם בודקים כמו שצריך אז אין בעיה. במיוחד אם אתם לא רואים קורים או כל מיני דברים כאלה. תשמע, התורה אמרה שאחד מהפירות שנשתפחה בהם ארץ ישראל זה התאנה. אני, מישהו שלח לי תמונה של הרב עובדיה יוסף זצ"ל אוכל תאנים, בית ובשבט. ולא רק זה, גם תותים יש לו על השולחן. אבל יש אומרים שהתורה לא צודקת. אותה עיקר, אם מישהו רוצה להדר, לוקח קצת יין לבן וטיפה יין אדום בפנים, או מצנבים. למה? כי יש, לפי הקבלה, לוקחים, ממתיקים עכשיו את הדין. בהתחלה היינו חסד בלבד. עכשיו אנחנו ממתיקים קצת, שמים קצת, שמתי טיפה של מיץ ענבים אדום, בתוך קצת יין לבן. כן, לא משנה. והכוס השלישית תהיה בדיוק בכיוון ההפוך. ששמים בעיקר אדום, עם טיפה קטנה של לבן, רבותיי. הנה, הנה, יש לי פה לבן, יש לי לבן, מה אתה רוצה? זהו. עכשיו, ארץ חיטה וסעורה וגפן ותאנה. רימון. רימון, אתם יודעים. תאכלו, תאכלו רימונים. אני אסביר לכם קצת משהו על הרימון. הגמרא אומרת... כן, אבל לא מנעת, יגיע, יגיע. כן, מי שאוכל אחד מהפירות והוא חדש לו, שברך שהחיינו, אבל לא כולם זה חדש להם. הגמרא אומרת שרבי יוחנן היה אדם מאוד מאוד יפה. רוצה לתת לנו מושג מה היה יופיו של רבי יוחנן. אומרים צריך לקחת כוס מכסף חדשה שבאה מהצורף. זה בוהק. צריך למלא את הכוס הזאת מכסף חדש בגרעיני רימונים. ולאתר מסביב לגרעיני הרימונים הבולטים בעלי ורדים. ולהעמיד את הכוס הזאת עם הורדים ועם הרימונים בין חמה לצל מול קרן שמש, והניצוץ שיוצא מן המפגש הזה הוא מעין יופיו של רבי יוחנן. וואו, טוב, מה זה בא לומר? מה זה כוס קודם כל? כלי קיבול. איזה כלי קיבול יש לחכמים? כלי ללמוד. כן, חוכמה. עוסקים בחוכמה. וזה מלא כסף. זה כלי מכסף. למה? כסף זה מידת החסד. החכמים הם מתאים כלפי חסד. תורה זה תורת חסד. איך אומרת הגמרא? וכי יש תורה שאינה של חסד? שצריך לכתוב תורת חסד? ולמלא אותה ברימונים. אומרים, הגמרא אומרת שאפילו רקנים שבישראל מלאים במצוות כרימון. אז צריך חוכמה מלאה במצוות. ולהעמיד את זה בין חמה לצל. מה זה בין חמה לצל? מקום הורדים זה לפעול למען כנסת ישראל שהיא דומה לשושנה. צריך שקיום המצוות לא יהיה בשבילך, אלא בשביל כנסת ישראל. לכן שמים עלי ורדים מסביב. כנגד כנסת ישראל שמשולה לשושנה. ואתה מעמיד את זה בין חמה לצל, במקום שבו יש צרות. הרי החכם, איפה הוא צריך להיות? לא במקום שכולם צדיקים. לא צריכים אותו. עוד צדיק כבר יש לנו. אבל לקחת אותו במקום בין חמה לצל. והאור שיוצא זה מן יופיו של רבי יוחנן, שהוא שחזור של היופי של אדם הראשון. כן? זה, כל זה בכוונות אכילת הרימונים שלנו. כן. יש מה? יש קטר, יש קטר, נו, ואז מה? כן. תספרו, בכל רימון יש 613 גרעינים.
אם לא, תאכל עוד רימון.
לא יכול להיות שלא. בטוח. זה, יש ספר שנקרא ספר הרימון, שכתב אותו רבי משה דיליון, מגדולי ספרד, במאה ה-13. אז הוא כותב את זה, שיש 613 גרעינים של רימון. דוקטור דוד קפח, בנו של הרב יוסף קפח, זכר צדיק לברכה, אמר לי שהוא ספר רימונים עם 613 גרעינים.
כן.
רימונים. רבותיי היקרים, מכאן ואילך, אם יש פרי חדש, לברך עכשיו עליו. מי שזה אצלו, מה? פומל אני אכלתי. אבל מי שיש לו משהו שהחיינו, שיברך שהחיינו. וקודם כל, יש פה כוס של יין אדום עם קצת לבן, נכון? ומכאן ואילך, רבותיי היקרים, אתם יכולים לאכול כמה שאתם רוצים, ותוך כדי האכילה אני אספר לכם כמה דברי תורה. תסתכל. החלק העליון, אל תוכל. החלק העליון, לא. מוריי ורבותיי, יש תשובה של אחד מגדולי החכמים לפני 130 שנה, רבי שמואל מוהילבר. רבי שמואל מוהילבר היה יהודי גדול שכל חייו השתוקק להשיב את עם ישראל לארץ ישראל. הוא נפטר בשנת תו רש נון חט. תו רש נון חט זה שנה אחת אחרי תו רש נון זין. מה קרה בתו רש נון זין? תו רש נון זין, מה קרה? תו רש נון זין זה שנה חשובה ביותר. זה הקונגרס הציוני הראשון שהתרחש, אתם יודעים באיזה תאריך בשנה? לא? בג' אלול. אני הייתי בבאזל לפני כמה זמן, וראיתי שם כתובת במקום שבו היה הקונגרס הציוני. השאירו שם כתובת, אמרו שהקונגרס יתקיים מאלף עד ג' אלול. עכשיו, מה? עכשיו, בתו רש נון זין, אם כן, הרצל עשה את הקונגרס הציוני הראשון. הרב שמואל מוהליבר, שלא יכול היה להגיע, לא יכול היה להגיע לקונגרס, הוא כבר היה זקן מאוד, שלח מכתב ברכה אל האיש היקר והאציל, דוקטור בנימין זאב הרצל. עכשיו, בתשובותיו, הוא היה גאון גדול, הוא היה גאון של העיר ביאליסטוק. והוא כותב, הוא מתווכח בהלכה עם איזה יהודי, בדיני אורלה של ענבים. והוא מביא לו שם שהרדבז לא חשש לאורלה אצל בענבים של ערבים. כשהוא אמר, ערבי מוכר לך ענבים, איך תדע אם זה לא אורלה? והרדבז כותב, ומובא לידי רב שמואל מוהליבר, כי רצו עבדיך את אבניה, כל שכן פירותיה. כן? כלומר, מי שאוהב את ארץ ישראל, אוהב את האבנים של ארץ ישראל, ברור שהוא אוהב גם את הפירות של ארץ ישראל. ולכן הוא אומר, אין להחמיר בענבים וצריך לאכול מצד חיבת הארץ. ככה הוא כותב. אולי תשים... הנה, הנה, הנה. קחו, קחו, קחו לשם, 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 לשם. חלקו חתיכה קטנה, כל אחד ייקח. גם לכיוון הזה, שיהיה. עכשיו, מה שמעניין... רואים שמה בתשובה של רבי שמואל מוהליבר איזה חיבת ארץ ישראל יש לו. הוא אומר, כבודו כתב אליי שהוא משתוקק לעלות לארץ ישראל כדי לחון את עפרה ולראות את חורבותיה. ואני אומר לכבודו שכל תשוקתי בחיי היא לקנות אדמה בארץ ישראל ולגדל בה פירות, וליישב בה, ולבנות בה בתים, ואדע שעשיתי דבר מה בחיי. זה, נראה את הגדלות של האיש. עכשיו נשאלת השאלה, אנחנו מדברים בשפחם של פירות ארץ ישראל. ואני שואל שאלה פשוטה, זה סותר גמרא מפורשת במסכת סוטה. במסכת סוטה כתוב, דרש רבי סמלאי, מפני מה נתאבה משה להיכנס לארץ? וכי לאכול מפריה ולסבוע מטובה הוא צריך, אלא כדי לקיים כל המצוות על ידו. פה עולה שאלה. אם כן, אם רואים וכי לאכול מפריה ולסבוע מטובה הוא צריך, סימן שאין עניין לאכול מפירות ארץ ישראל. נכון? עד כדי כך שיש מן הפוסקים שכתבו למחוק מברכה מעין שלוש ונאכל מפריה ונשבע מטובה, בגלל הסוגיה הזאת, שאין אנחנו עולים לארץ ישראל בשביל פירותיה הקדושים, בשביל הפירות. הבא, רבנו יואל סירקיס, בית חדש על הטור, אומר, מה פתאום? בארץ ישראל השכינה נמצאת בפירות, ולכן אנחנו משתוקקים לבוא לארץ בשביל לאכול את פירותיה הקדושים. השכינה מצויה בתוך הפירות עצמם, כשהשכינה שורה. לכן היא באמת בעיה. הרי לפי ההלכה, בירושלמי, שאסור להוציא פירות מארץ ישראל לחוץ לארץ. כתוב בגמרא. בגמרא בירושלמי, כן? אבל אנחנו מקילים בזה מכל מיני סיבות, בין היתר כי מדובר בכסף. עכשיו, לזכות
פעם. מה התיקון של הבלק שם?
מה?
הבלק, מה התיקון שם?
הבלק.
בלק לייבל.
כן. זה אתה תמצא.
אה?
אתה תמצא. לא, אני חושב. רבותיי, צריך, יש פה קיווי. קיווי זה חשוב מאוד. שנאמר? קיוויתי השם. כן, קיוויתי השם, קיוויתה נפשי. אז צריך לאכול קיווי. אבל רבותיי היקרים, איך באמת להבין את הסוגיה וכי לאכול מפריה ולסבוע מטובה הוא צריך? פשוט מאוד. קודם כל, אם הגמרא משתמשת בביטוי כזה, לאכול מפריה ולסבוע מטובה, רואים שזה מטבע לשון שהגמרא יודעת עליו. אז זה מוכיח שהגמרא כן כללה, ידעה שבתוך הנוסח של ברכה מעין שלוש יש הביטוי ונאכל מפריה ונסבוע מטובה. לא, כי איך היא יכולה לקחת משם אחרי שהגמרא אומרת לא לעשות את זה? רגע, לא, נעשה פה כמה פרוסות. מה? בבקשה. הנה, כן. אבל אני אגיד לכם את התשובה, מה?
אנשים מרגישים פה כמו אותי שלא יתנפלו על הפירות של הרב.
שיתנפלו, מה? זה פעם אחת בשנה זה בסדר. כן. התשובה היא פשוטה מאוד. משה רבנו היה שונה מכל עם ישראל. לעם ישראל יש מצווה להיכנס לארץ ולאכול מפריה ולסבוע מטובה. למשה הייתה המצווה הפוכה. מה הייתה המצווה הפוכה של משה? הייתה לו מצווה שלא להיכנס לארץ. נכון, הקדוש ברוך הוא ציווה עליו לא להיכנס. לא משנה, אבל מכאן ואילך יש לו מצווה. על ידי שהוא מקיים את המצווה הזאת, הוא זוכה בדיוק לכל מה שעם ישראל זוכה על ידי כניסה לארץ. לכן, הגמרא שואלת, וכי לאכול מפריה ולסבוע מטובה, הוא צריך. כולם צריכים, אבל הוא לא צריך. כי מה שאנחנו משיגים על ידי אכילת הפירות, משה רבנו השיג על ידי אי אכילתם. לכן שואלת הגמרא, למה הוא השתוקק להיכנס לארץ? זה בדיוק מה שהגמרא מתכוונת. נכון, ואז התשובה, יש רק תשובה בגמרא. לכן יש תשובה בגמרא, שרצה לקיים את כל המצוות על ידו, מצוות שנצטוו ישראל, נכון? זאת אומרת, שמשה רבנו, הוא בעצם היחיד שלא צריך לאכול פירות. ומתוך שמשה רבנו היחיד שלא צריך לאכול את פירותיה, אנחנו לומדים שאנחנו כן צריכים לאכול את פירותיה. הנה יש פה יש סכין בשביל האגס. האגס חשוב מאוד, רבותיי. האגס הזה יזכה בעזרת השם להפוך לדברי תורה. עוד לא, עוד לא. רבותיי, אני רוצה לספר לכם, היה לי דוד. היה לי דוד שהייתה לו חיבת ארץ ישראל, והוא היה כל השנה אוסף פירות בשביל ט"ו בשבט. בפריזר שלו, מביא כל מיני פירות מקצה העולם, פירות שלא שמעתם עליהם. היה אוכל בט"ו בשבט 83 סוגי פירות שונים. דוד שלי. היי דוד שלי. כתוב בגמרא, בירושלמי, אמר רבי אלעזר, עתיד אדם ליתן את הדין על כל מה שראתה עינו ולא אכל. אז אדרבה, שהרבה עוד יותר קידוש השם. למה לא? אני בעד. אני בעד להביא פירות גם מחוץ לארץ.
למה?
תולעים
שהוא לא רואה.
זה עולמו של הקדוש ברוך הוא. אז אתה צריך... אם כבר אתה יצאת לדבר מצווה, נגיד יצאת עכשיו לקנדה כדי לאסוף כסף למכון מאיר, אז תלך לניאגרה, אז תלך למפלי הניאגרה, יש מה לראות.